אנחנו בסדרה שעוסקת באובייקטיביות וסובייקטיביות. אחרי ההקדמה שנתתי קצת על המושגים עצמם, מה זה אובייקטיבי וסובייקטיבי, עם שתי המשמעויות של העניין. אז שיעור אחד עסקנו בשני סוגי ספקות, על מקדש קידושין שלא מסורים לביאה. מי שמקדש אחת משתי אחיות, בלי להגדיר את מי מהן הוא קידש. אז הגמרא מתייחסת לזה כאילו שיש פה בעצם ספק קידושין, או שרחל מקודשת, או שלאה מקודשת, ולא יודעים מי. אבל ראינו שם גם רב שמעון שקוב, ובכלל, המציאות, אני צריך את רב שמעון שקוב בשביל זה, שבעצם לא מדובר פה בספק. ספק זה במצב שבו נגיד שלחתי הגמרא מדברת על מישהו ששולח שליח לקדש אישה, השליח מת. אז הייתה איזושהי אישה שהוא קידש, אתה לא יודע מי. אז אתה מסופק על כל אחת מהאנשים בעולם, יכול להיות שהיא אשתך, יכול להיות שהיא אחות אשתך, יש כל מיני דינים מסובכים במצב כזה, זה מצב רגיל של ספק. זה מצב שבו חסר לי מידע על העולם. ספק זה בדרך כלל היעדר מידע. לעומת זאת, מי שמקדש אחת משתי נשים, כשהוא לא הגדיר מי, לא שהוא קידש אחת ושכח מי זאת הייתה, אלא הוא בכלל לא הגדיר איזו אחת מתוך שתיהן הוא קידש, המצב הזה הוא מצב של, אפשר לקרוא לזה נגיד קידושים קלושים, לא ספק קידושים. כי זה לא שיש פה איזושהי אישה אחת שהיא באמת מקודשת, רק אתה לא יודע מי. אין אחת, לא הגדרת פשוט אחת מסוימת מתוך השתיים. אם היית שואל את הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו, גם הוא לא היה יודע. זה לא שיש איזשהו מידע מסוים במציאות, רק אתה לא יודע אותו, חסר לך מידע. במקרה הזה המציאות עצמה היא מציאות עמומה.
בעסקה מממית, דבר כזה, הוא מחייב?
מה זאת אומרת מחייב? נניח... אני מקנה לך קרקע אחת מתוך כל הקרקעות שלי, כן? אותו דבר.
אבל אז לא אומר שיש לי בעלות אמורפית בכל הקרקעות.
אותו דבר, אותו דבר.
הוא חייב לקרקע מסוימת, הוא צריך
לבחור. לא, אתה קונה אחת מחמש קרקעות מסוימות, נגיד חלקות מוגדרות יש לי, ואתה מוכר לך את אחת מהן. לא, זה לא שאני חייב לך משהו, אחת מהן שילך. אתה יכול לקדש בה באופן עקרוני, יש לך קרקע, אתה יכול לקדש בה. זה לא שאני חייב לתת לך קרקע. לא רוצה לתת לך כלום, היא שלך.
אני חושב את זה אחרת רגע, אתה יכול לבחור בקרקע, נכון?
לא, לא.
גם לא?
לא. הריטווה שואל למה אי אפשר לבחור, וכאן נכנסת כבר קריסה קוונטית, לזה לא נכנסתי. אבל כי השווינו את זה הרי לתורת הקוונטים. אמרתי שגם בתורת הקוונטים, כשאתה שולח חלקיק ויש שני סדקים, אז תורת הקוונטים אומרת שבעצם החלקיק עובר דרך אחד משני הסדקים, אבל זה לא שהיא עובר דרך אחד ואתה לא יודע מי, אלא בעצם עוברת דרך שניהם. וזה בעצם מקביל למה שדיברתי פה לא כספק, אלא כמציאות עמומה. ובתורת הקוונטים יש עוד אספקט שלכאורה לא קשור בכלל לעניין, והאספקט הזה אומר שאם אתה עושה, זה לא דיברתי שם, אז אני רק אשתם את זה כאן, אתה כבר שאלת, אם אתה שם גלאי ליד אחד הסדקים, במקרה כזה החלקיק עובר רק דרך סדק אחד. או שהוא עובר דרך הסדק ההוא ואז הגלאי אומר לך שהוא עבר פה, ואם הגלאי לא יתעורר, זאת אומרת החלקיק לא עבר פה, אז ברור שהוא עבר בשני. ברגע שאתה מודד, אז בעצם מה שקוראים בזה בשפה הקוונטית זה פונקציית הגל קורסת. פונקציית הגל הייתה בסופר פוזיציה של מעבר דרך סדק A או מעבר דרך סדק B, אבל אם אתה שם גלה, אם אתה מודד, אז היא קורסת. או למעבר דרך סדק A, או למעבר דרך סדק B, בהסתברויות שתורת הקוונטים יכולה לתת אותם. אבל זה בעצם תהליך אקראי. עכשיו, המאפיין השני, אני פשוט משלים את זה כי כבר אריק שאל, אני לא דיברתי על זה אז, המאפיין השני של הקריסה לא קשור למאפיין הראשון. המאפיין הראשון שיש פה בעצם איזשהו מצב עמום, מה שנקרא סופרפוזיציה, אתה נמצא בצירוף של שני מצבים, מצב של מעבר דרך סדק A ומצב של מעבר דרך סדק B, כאשר אתה לא בספק איזה משני המצבים נכון, אלא המצב האמיתי הוא סכום המצבים, או סופרפוזיציה של שני המצבים. שניהם ביחד, כמו בדיוק שתי אנשים, זה אותו דבר, זה אחד לאחד. זה בדיוק אותו דבר. הספק הזה שכתוב בגמרא בקדושין שלא מסורים לביאה, זה ספק קוונטים, זה פשוט אותו דבר בדיוק. עכשיו, מה שקורה בתורת הקוונטים, אבל יש עוד משהו. וזה לכאורה לא קשור לעצם ההגדרה של המצב כעמימות. ומה שקורה שם זה שאם אתה שם גלאי, אז אתה יכול, אז אתה גורם לפונקציית הגל לקרוס לאחד משני המסוכמים, או למצב של מעבר דרך סדק A, או למצב של מעבר דרך סדק B. רק אם אתה לא מודד, אז זה סופרפוזיציה של שני המצבים. הריטווה, וזה מרתק, כי הריטווה שואל אותו דבר על סוגיית קידושין שלא מסורים לביאה. הוא אומר, אז בסדר, אז למה שהאבא לא יבחר את אחת משתי בנותיו, ויחליט את מי הוא, את מי הוא נתן? בזמן הקידושין הרי לא הגדירו מישהי מהן. מה פתאום שהאבא יוכל אחרי זה להחליט למפרע איזו מהשתיים מקודשת? אם זה היה, כמו שאריק אמר קודם, אני מתחייב לתת לך שדה מתוך החמש. אין בעיה. ברגע שאני מגיע לתת לך משהו, אני יכול לבחור אחת מתוך החמש ולתת לך. אבל כמו שאמרתי קודם, זה לא המצב המשפטי. המצב המשפטי הוא, זה לא התחייבות לתת. המצב המשפטי הוא שאחת מהשדות מוקנית לך. עכשיו, היא שלך. רק לא מוגדרת איזה מהחמש. אוקיי? במצב כזה, המצב המשפטי מוגדר. זאת אומרת, מה זה מוגדר? הוא עמום, אבל הוא קבוע. הוא לא בידיך, זה לא משאיר לך איזושהי אפשרות לבחור את אחד מחמש השדות. אז איך זה יכול להיות?
אני רוצה לשעבד לך.
מה?
אני רוצה לשעבד לך.
אוקיי.
כמו רק על הנראה.
בסדר? בכל אחת מהן יש לך בעיה, כי יש עליה בעלות קלושה.
בסדר, אבל האדם שנותן לי דעת...
זה ספק שיעבוד, בדיוק כשיש ספק בעלות, יהיה ספק שיעבוד. ספק הזה נגרר עד הסוף. כל השלכה שתוסיף, תגרור אחרי את הספק. גם כמו החתול של שרדינגר. וגם אם אני חוזר לתורת הקוונטים. אותו דבר, גם שם זה נגרע, זה בדיוק אותו מצב, אחד לאחד. מה שקורה, מה עושים בניסוי של החתול של שרדינגר? שמים כמוסת רעל עם מנגנון שאחראי בתוך, יש חלל סגור ובתוכו חתול. שמים שם כמוסת רעל. כמוסת הרעל הזאת מחוברת לאיזשהו חלקי קוונטי שצריך להחליט האם להתפרק או לא להתפרק. כשאני נמצא בסופרפוזיציה בין התפרקות ואי התפרקות, ואז מה שקורה זה שאם הוא מתפרק, אז כמוסת הרעל נפתחת לחלל, ואם לא, אז לא. עכשיו, אם החלקיק נמצא בסופרפוזיציה של התפרק או לא התפרק, התפרקות בטא, אז כמוסת הרעל נמצאת בסופרפוזיציה של התפזרה ולא התפזרה. אז החלקיק נמצא בסופרפוזיציה של חי ומת, נכון? שזה בדיוק הגרירה של מצב הספק שדיברנו קודם. זאת אומרת, אם יש השלכה למצב הזה, והמצב הזה בעצמו הוא עמום, אז ההשלכה גם היא תהיה עמומה. אותם שני דברים ממשיכים...
ברגע שתפתח, תסתכל עליו, אז הוא יהיה...
כן, אז אתה כבר מודד, זה בדיוק הנקודה. כשאתה תסתכל ותמדוד, אז זה יקרוס לאחת משתי האפשרויות. בסדר, אבל זה עניין אחר. אז עכשיו, מה שיפה זה שהריטווה שם בסוגיה של קידושין שלא מסורים לביאה, שואל למה שהאבא לא יבחר את אחת משתי אנשים.
למה שזה... שלא מקריס את הפונקציה.
כן, בדיוק. עכשיו, זה מעניין כי בתורת הקוונטים אלה שני ממצאים בלתי תלויים. את הטענה שיש, שהמצב הוא סופרפוזיציה, ואתה משהו קורס כשמודדים, אלה שתי טענות בלתי תלויות, זה שתי תופעות. ואנחנו צריכים, הייתה יכולה להיות הראשונה בלי השנייה, או השנייה בלי הראשונה. יש שתי תופעות מעניינות גדולות. עכשיו, הריטווה תופס שהתופעות האלה הן כנראה נגזרת אחת של השנייה. ואת, אם אתה נמצא במצב של סופרפוזיציה, חייב להיות שאפשר גם להקריס את הפונקציה. ולכן הוא שואל, אז רגע, אז למה האבא לא יכול לבחור? ונדמה לי שלמסקנתו אולי אפילו האבא כן יכול לבחור, אולי האבא מת, או לא יודע. הוא עושה שם איזשהו קימטה, איך בדיוק מדובר שם בסוגיה. אוקיי? אז זה סתם נקודה מעניינת שרואים וזה צריך לבדוק את זה עכשיו בפילוסופיה של תורת הקוונטים, אני לא יודע בדיוק באיזה הקשר, האם באמת אפשר להסביר איזשהו קשר, איזשהו הכרח, שבכל דבר שיהיה עמום חייב להיות גם התופעה של הקריסה. כי זה איכשהו פועל יוצא ממצב העמימות ולא סתם תופעה בלתי תלויה, לא סתם עוד תופעה אחרת. אבל זה רק בסוגריים, זה מה שאריק שאל קודם.
אבל מה שיצר את העמימות ומה שיצר את הקריסה זה אותו מנגנון. כלומר, התודעה של האדם יוצרת את העמימות, הוא מגדיר אחת משתי נשים, ואחרי זה הוא גם בוחר אחת משתי נשים.
לא ברור, כי המקדש, התודעה של המקדש הייתה עמומה.
בסדר.
אם האבא בוחר, אז...
אבל זה אותו מנגנון, אבל פה בעניין של הפונקציית הגל, של האלקטרון, אז המציאות היא עמומה מאליה. זאת אומרת, היא באופן מובנית, ורק התודעה שלנו, או לא יודע, המדידה, היא זו שמקריסה.
לא ברור שזה תודעה, זה פונוימה, מצא להגיד שזה תודעה, אבל עשו ניסיונות, שמו גלאי, היה מקובל לחשוב, זה המיסטיקה של תורת הקוונטים, היה מקובל לחשוב שברגע שזה בא במגע עם תודעה אנושית, אז הפונקציה קורסת. כשאני יודע, כשאני מנסה לבדוק האם החלקיק עבר בסדק זה או בסדק זה, אז זה קורס. אבל עשו ניסוי, אני נתתי אפילו רפרנס בספר במדעי החופש. עשו איזשהו ניסוי, עשו כנראה עוד ניסויים כאלה, וזה המאמר שמצאתי. שמו גלאי, הגלאי העביר את המידע למחשב ושרפו את המחשב.
למה צריך להעביר את המידע למחשב? עכשיו סתם להעביר את הגלאי
על הרייטמה. זה העיקר, הגלאי מעביר מידע לאיזשהו מקום, לא חשוב. ושרפו את המחשב או מחקו את הדיסק או מה שלא יהיה. הפונקציה קרסה. לא הייתה מעורבת שם שום תודעה אנושית. אבל נלקח המידע, וזה בכלל מיסטי. זה יותר מיסטי מאשר לחשוב שהתודעה עושה את זה. כי אני לא מצליח להבין מה זה משנה, הגלאי הזה הוא בסך הכל מערכת פיזיקלית. פיזיקלית שעושה אינטראקציה עם החלקיק. נו, מערכות פיזיקליות לא מתקריסות אותו. הרי גם בלי הגלאי הוא עובר אינטראקציות עם כל מיני מערכות פיזיקליות. גם הסדק הוא מערכת פיזיקלית. גם לוח הצילום הוא מערכת פיזיקלית. אז מה מיוחד במערכת הפיזיקלית הזאת שקרויה גלאי? זה ממש מוזר הדבר הזה.
הגלאי, ברגע שהוא נתקל בחלקיק, הוא נתקל פסיבי לאקטיבי.
למה? מה?
כי הוא נותן לך מידע.
הוא לא נותן מידע. לא נותן מידע, זה אפשר
לא
אינטראקציה.
לא רואים את זה, אבל הוא מוציא מידע.
לא, כל דבר מוציא מידע. כל דבר מוציא מידע. זה כמו שהפוטון מכין מידע. אם הוא לא פוגע לך בעין, אתה לא רואה את המידע. אבל המידע נמצא בפוטון. מה זה משנה?
יש איזה פיזיקאי יפני, הוא מפורסם שלך. הוא מכיר את הספר הזה בבית.
מיצ'יו קאקו.
תורת הקוונטים, זה אחת התורות הכי מטופשות שישנם, הבעיה שזה עובד, שזה עובד.
הגרעת היחידה שיש לה, יתרון היחידי שעומד לטובתה זה שהיא עובדת. אז
במובן המשפטי המעשי, לפסוק איזושהי הלכה, זה אתה לא יכול לעשות שום דבר בעצם.
לא, אז אנחנו דיברנו על זה, אז ההלכה שקובעים היא הלכה של דיני ספקות. אתה בעצם צריך להתייחס לזה כדיני ספקות. למשל, אתה מתייחס לזה כספק מי משתי האחיות הזאת מקודשת. טוב, ויש דין הספקות בהלכה, ואתה עובד עם זה, זה גם סטטוס הלכתי, סטטוס של ספק. אוקיי? אבל, כמו שאמרתי שם, זה לא באמת ספק. כי בספק, נגיד, הרמב״ם אומר שספק דאורייתא לכולה. רק מדרבנן צריך להחמיר בספק דאורייתא, ומדאורייתא זה לכולה. עכשיו, פה הרמב״ם מודה שזה לחומרא. הגמרא אומרת שמספק אי אפשר לבוא על אף אחת משתי אנשים. איך זה יכול להיות? הרי ספק דאורייתא לכולה לפי הרמב״ם. אמרת, זה לא מצב של ספק. זה ודאי קידושין לכל אחת. רק זה ודאי קידושין קלושין עם כל אחת. זה לא ספק האם זו מקודשת לגמרי או זו מקודשת לגמרי, מה שנקרא ספק ודאי. בישיבות קוראים לזה, זה ודאי ספק. זה לא ספק ודאי. אלא זה ודאי מצב של ספק או מצב קלוש. זה לא, יש לי ספק איזה משני המצבים הוודאיים שורר בעולם. כי אין בעולם מצב ודאי, העולם עצמו, המצב בעולם עצמו הוא עמום. ספק לא נולד אצלי, זה לא ספק אפיסטמי, זה ספק אונטי. אבל זה לא ספק שנולד אצלי, אלא זאת עמימות שקיימת בעולם עצמו. אוקיי, אז זה היה השיעור לפני האחרון נדמה לי. השיעור האחרון דיברתי עוד פעם על ההיבט הזה של ספק אונטי מול ספק אפיסטמי, ודיברתי על השאלה מה קורה במצב של תנאי. האדם גירש את אשתו בתנאי שלא תשתה יין, 10 שנים, אוקיי? עכשיו השאלה, מה הסטטוס שלה באותן 10 שנים? עד שנתברר בסופו של דבר אם כן שתתה, ואז הגירושים מתבטלים, לא שתתה, הגירושים תקפים. מה קורה עם, מה קורה במצב הביניים? אנחנו עוד לא יודעים מה יקרה עד הסוף. אז רב שמעון שקופ כותב, עוד פעם יש פה התייחסויות שונות אצלו, אבל באחד המקומות הוא רואה את זה שהיא גם גרושה וגם אשת איש באותו מצב. עוד פעם, אותה עמימות עם קריסה בסוף. זאת אומרת, היא במצב של גם גרושה וגם אשת איש, הסופרפוזיציה הזו, ואם בסופו של דבר מתברר שהיא לא שתתה יין 10 שנים, אז המצב קורס להיות מצב של גרושה, גירושים נכנסים לתוקף. אם היא כן שותה יין, אז זה קורס למצב ההפוך, אז היא אשת איש. רק שמה שיפה זה, שזה קורס אחורה. אבל זה לא שבסוף 10 שנים היא נהיית גרושה. אם היא לא שתתה 10 שנים, אז היא התברר שהיא הייתה גרושה מעת שקיבלה את הגט. אבל עד השתייה, זה מצב ש...
זה לא שהתברר.
סופרפוזיציה.
היא נעשית גרושה.
נכון.
זה לא התברר.
נכון, נכון. זאת אומרת, אם זה היה רק מתברר, זה היה ספק אפיסטמי. אבל פה זה ספק אונטי. זאת אומרת, זה עמימות, זה לא ספק. אוקיי? היא באמת במצב של סופר פוזיציה בין גרושה לבין אשת איש.
אבל אם זה נעשה, זה נעשה מאחור אפילו, אז למה יש את הדין שהיא לא יכולה, שגם אם אנחנו יודעים שזה יקרה, אז היא לא יכולה להסתמך על זה לפני שאתה...
הרמב״ם, זאת הרמב״ם
של
בית חודש. אז לא, ברור, זה אחת הראיות.
אבל אם הוא הולך אחורה...
לא, הולך אחורה זה לא, הולך אחורה זה גמרא, זה לא החידוש של מה שאמרתי עכשיו. מה שאמרתי עכשיו, יש שתי צורות ללכת אחורה. יש עגלה עם מילתא למפרע. עגלה עם מילתא למפרע, הכוונה, זה הבאתי לך את הדוגמה הזאת, תגיד שאני נולדתי בן, ואני בחו"ל, אוקיי? בן או בת, נולד ילד, לא יודע מי. הגעתי לארץ, התברר שזה בן. אז מעכשיו זה בן? לא, זה היה מההתחלה בן, רק אני לא ידעתי, עכשיו נודע לי. אבל נודע לי מה שהיה נכון תמיד. המצב בעולם הוא לא תלוי בתודעה או במידע שאצלי. המידע שאצלי היה חסר עד שהתמלא לי המידע, אוקיי? זה עגלה עם מילתא למפרע במובנו הרגיל. רבי שמעון שקופ מדבר על מכאן ולהבא למפרע. מכאן ולהבא למפרע פירוש הדבר שהאירוע העתידי הוא הגורם הסיבתי לשינוי המצב. הוא לא מגלה לך מידע שתמיד היה נכון. הוא מחולל את המצב, אבל הוא מחולל אותו אחורה.
כן, אבל יש כאן הנחה נוספת. ההנחה היא שלא רק שזה גורם שזה מחולל את זה אחורה, אלא שלא רק שזה גורם סיבתי, אלא שהוא לא באמת מחולל את זה אחורה. כלומר, הוא מחולל את זה מכאן ואילך לגבי ההתייחסות אל מה שהיה בעבר.
אז זה כבר פרשנות. מה שרואים שם זה שזה מכאן ולהבא למפרע.
לא, כי אם זה היה למפרע מלא, אז אתה היה צריך...
זה היה למפרע מלא, אבל רק מעכשיו.
אז לא למפרע מלא, זה רק מעכשיו.
לא, זה למפרע מלא. אני אתן לך דוגמה, למשל, אם אתה רוצה, נגיד שמישהו, המקור מכאן ולהבא למפרע, אני לא זוכר, אני הבאתי את הגמרא בנדרים, מכאן ולהבא למפרע, הגמרא מדברת על, יש דבר שיש לו מתירים, דין דבר שיש לו מתירים, מה הכוונה? דבר שהוא אסור, אבל אחרי יומיים אתה יודע שהוא נהיה מותר, למשל ביום טוב, יש משהו שאסור כי הוא מוקצה, יגיע מוצאי יום טוב, הוא יהיה מותר. עכשיו הגמרא אומרת שיש, כל מיני החמרות שאנחנו מחמירים לגבי דבר שיש לו מתירים. ההיגיון מאחורי זה, לפי תפיסת רוב הראשונים, ההיגיון מאחורי זה הוא שאין טעם להקל במצב הזה. תחכה לערב ותאכל את זה בלי צורך, בלי לזקק לכולות. למשל, יש ספק לגבי זה. אם זה ספק דרבנן, אתה יכול להקל. אבל אם זה דבר שיש לו מתירים, גם בספק דרבנן לא מקילים. למה? במקום להתיר לך עכשיו להקל בספק איסור, חכה למוצאי החג ותאכל את זה בלי שום ספקות ובלי בעיות. אז לכן יש חומרות מיוחדות בדבר שיש לו מתירים. מה זה דבר שיש לו מתירים? סוגיה מסובכת, אבל הגמרא בנדרים אומרת שנדר זה גם דבר שיש לו מתירים. אני נדרתי נגיד איסור מהספר הזה. בסדר? זה דבר שיש לו מתירים. למה? כי אני יכול ללכת לחכם ולהישאל, והוא מתיר לי את הנדר. ואז שואלים, פה בירושלמי שואל את זה, הראש שם מביא את זה, הירושלמי שואל, אם החכם מתיר לי את הנדר, אז ההתרה היא התרה למפרע. בעצם עוקר את הנדר מעיקרו, איך מתירים נדר. מבררים מה הייתה דעתי כשנדרתי. האם התכוונתי לנדור גם אם הייתי יודע כך וכך, זה פתח וחרטה, כן? אז בעצם ברור שמבררים פה איזשהו תנאי מכלל. זאת אומרת, אם התברר שאני לא התכוונתי לנדור אם המצב יהיה כזה וכזה, אז אוקיי, אז בעצם הנדר נידר בטעות, בעצם הנדר לא תקף. אז זה אומר שהפעולה שהחכם עושה היא פעולה שמתרחשת למפרע. אחרי שהחכם מתיר את הנדר, התברר שאף פעם הוא לא היה. אז שואל על זה הראש, הוא מירושלמי ששואל את זה בעצם, אז למה זה דבר שיש לו מתירים? דבר שיש לו מתירים זה דבר שהוא אסור, הוא מגיע רגע מסוים והוא נהיה מותר. כאן זה סתם לקונה של מידע. בעצם זה דבר שתמיד היה מותר. עד שהגעת לחכם לא ידעת את זה. אחרי שהגעת לחכם הוא סיפר לך שבכלל אין פה נדר, חיית בטעות. אוקיי?
שהנדר, כלומר,
הלכה
לפי זה, לפי
ההיגיון
הזה, כלומר, כל נדר צריך לחשב כספק בעצם.
באופן עקרוני כן. ואז הטענה היא, זה אחת הסיבות למה זה לא נכון. כי זה לא כך. אז הטענה היא שלא, אלא ההתרה של החכם עוקרת את הנדר, אבל היא עוקרת אותו למפרע. עוד פעם, זה מכאן ולהבא למפרע, זה המקור שלו, הירושלמי הזה, זה המקור של רבי שמעון שקופ ליסוד הזה של מכאן ולהבא למפרע. עכשיו תחשבו על מישהו שעבר על הנדר הזה, נגיד הוא נדר ביום ראשון. ביום שני הוא קרא בספר, למרות שהוא אסור עליו, בסדר? ביום שלישי הוא הולך לחכם שמתיר לו את הלב. עכשיו ביום שני, כשהוא קרא בספר, אפשר היה להלקוט אותו. הוא עבר על איסור, לא יחל דברו. אוקיי? אבל ביום שלישי מתברר שהנדר נעיקר למפרע. אז ביום רביעי אי אפשר יהיה להלקוט אותו על החטא שהוא עשה ביום שני. כי כשאני נמצא ביום רביעי, אז כבר הסטטוס של הספר הזה ביום שני זה שהוא מותר. אבל ביום שני עצמו, אם היו מלקים אותי זה היה בסדר, זה לא שיתברר. אם, נגיד שילקו אותי באמת ביום שני. עכשיו ביום שלישי הלכתי לחכם והוא התיר. אז מה התברר? שבית דין בעצם הם עבריינים, הם חבלו בסתם. הם ילקו אותי, כשהתברר, בעצם זה לא מגיע לי. התשובה היא לא. כי בנקודת הזמן, כשהם ילקו, באמת היה מגיע לי מלכות. זה לא יגלה אם ילטה למפרע, זה מכאנו לאבא למפרע. מכאנו לאבא למפרע, פירוש הדבר, שרק כשאתה מתבונן על יום שני ממבט של יום רביעי, הסטטוס הוא שאין נדר. אבל אם אתה מסתכל על יום שני במבט של יום שני, אז יש נדר. כתבתי על זה פעם באתר שלי, כתבתי באחד הטורים, היה מישהו מהרצליה, שדיבר על חזרה בזמן. משהו מהמרכז הבינתחומי. מרכז הבינתחומים. בהרצליה. אז הוא כתב שם על איזשהו תוכנת מחשב, לא יודע, שמנסה לפתור את בעיית החזרה בזמן. ככה הם קראו לזה, שטויות, אבל ככה הם קראו לזה. אז אני ניסיתי להסביר שם למה אי אפשר לפתור את הבעיה הזאת. זאת בעיה בלתי פתירה. מי שאומר שהוא פתר את בעיית החזרה בזמן פשוט לא מבין את הבעיה. מה זה חזרה בזמן? חזרה בזמן, אני רק סוגריים. מה זה חזרה בזמן? הרי חזרה בזמן, נגיד שאני עכשיו נמצא ביום חמישי, אוקיי? חזרה בזמן פירושו שאני אגיע ליום שישי ואז אחזור חזרה ליום חמישי. מה זאת אומרת אז אחזור ליום חמישי? שיום חמישי יבוא אחרי יום שישי? יום חמישי הוא בהגדרה לפני יום שישי.
מבחינה
סיבתית,
יום חמישי...
לא, אין סיבתיות, אנחנו בינתיים עוד לא מדברים על יחסים סיבתיים. דבר רק על יחסים זמניים. הזמן לא מותנה בסיבתיות. אז מה זאת אומרת, המושג חזרה בזמן הוא מושג שהוא פשוט לא מוגדר ברמה המושגית. לא שאי אפשר פיזיקלית לעשות את זה. זאת לא מגבלה של הפיזיקה, שלא מאפשרת לי לחזור אחורה בזמן. חזרה בזמן זה מושג שושטות. אין דבר כזה חזרה בזמן. חזרה בזמן פירושו להיות ביום שישי ואז להיות ביום חמישי. אין בעיה, הנה, אני עכשיו ביום חמישי, ומחר אני אהיה ביום שישי, הנה, חזרתי בזמן. למה זה לא נקרא חזרתי בזמן? כי עכשיו אני נמצא לפני יום שישי. חזרה בזמן פירושו שאני אמצא ביום חמישי אחרי יום שישי. אבל לא, יום חמישי הוא לפני יום שישי, הוא לא אחרי. אז מה זאת אומרת להימצא ביום חמישי אחרי יום שישי? הדרך היחידה להגדיר את המושג, זה הסברתי שם, הדרך היחידה להגדיר את המושג חזרה בזמן, זה אך ורק אם אתה מדבר על שני צירי זמן. יש ציר זמן אחד של ימי השבוע, רביעי, חמישי, שישי, שבת וכן הלאה, שעל הציר הזה שישי הוא בא אחרי חמישי, אוקיי? עכשיו יש ציר זמן אחר שבו, נגיד שוב, איך אני אגדיר את זה? אנסח את זה אחר, נציג את זה ככה. כשאני מדבר על תהליך שקורה לאורך זמן, נגיד שאני אומר שאני נוסע מחיפה לתל אביב. מה זה אומר שנסעתי בחיפה לתל אביב? שבזמן T1 הייתי בחיפה, בזמן T2 אני בתל אביב. כי T2 הוא אחרי T1, אז זה אומר שבאתי מחיפה לתל אביב. אם T2 הוא לפני T1, אז באתי מתל אביב לחיפה. אוקיי? זה בעצם ההבדל, נכון? עכשיו, מה זה אומר לנסוע בזמן? אגב, גם קדימה וגם אחורה, אין שום הבדל. אין הבדל בין לנסוע קדימה ולנסוע אחורה בזמן. שתיהן זה שטות באותה מידה. מה זה נקרא לנסוע קדימה ואחורה בזמן? אז הרי כשאני מדבר על תנועה במרחב, אז אני אומר להיות ב-X1, ב-T1 להיות במקום X1, בזמן T2 להיות במקום X2, נכון? מה זה לנסוע בזמן? בזמן T1 להיות בזמן T1, ובזמן T2 להיות בזמן T2. נו, בסדר, אני תמיד נוסע בזמן. זה שטויות. אלא מה אתה רוצה להגיד לי? לא, לנסוע לנקודה אחרת בזמן. אז מה אתה אומר לי? אז בואו נתרגם. בזמן T1 אני אמצא בזמן T1, ובזמן T2 אני אמצא בזמן T3. אבל לא, אני אמצא בזמן T2, לא בזמן T3. מה זאת אומרת בזמן T2 להיות בזמן T3? אתה לא יכול, כשאני נמצא, הזמן הוא לא מצב על פני ציר הזמן, הוא ציר הזמן עצמו. כשאתה רוצה לדבר על תהליך דינמי, אז אתה מתאר מצבים על פני ציר הזמן. אבל נסיעה של ציר הזמן עצמו, היא לא יכולה להיות מוגדרת על פני ציר הזמן. בנקודה T1 אתה תמיד נמצא בזמן T1, הם לא משתנים בלתי תלויים. בשביל שאתה תגדיר את הסיטואציה הזאת, אתה צריך פונקציה של הזמן. אז נגיד המקום כפונקציה של הזמן, המצב הרוחני כפונקציה של הזמן, מצב הרוח כפונקציה של הזמן, לא יודע, משהו שהוא פונקציה של הזמן. אבל הזמן בעצמו הוא לא פונקציה חופשית של הזמן. תן לי את הזמן, אני אגיד לך באיזה זמן אתה נמצא. אתה לא יכול להגביר פה, זה לא משתנה שאתה יכול לשחק איתו. אוקיי? אז מה זה נקרא ללכת קדימה או אחורה על פני ציר הזמן?
שטויות. יש את הניסוי הזה על התאומים שנוסעים במהירות האור, או קרוב למהירות האור, ואז אחד מהם כאילו מזדקן.
זמן זורם בקצב אחר, כן. מזדקן.
אי אפשר להתייחס למסע בזמן במסגרת הזאת, שלכל אחד יש את ה...
ברור, איך אתה מגדיר דבר כזה? משם זה מתחיל כל הסיפור. איך אתה מגדיר דבר כזה? אתה חייב להגדיר שיש שני צירי זמן. ציר הזמן האחד זה ציר ההזדקנות שלך. והציר השני זה הציר שעליו מתבצע תהליך ההזדקנות. ואז אתה יכול להגיד, אני בן 70, אבל לקח לי שנתיים להגיע לשם. אני הייתי בן 20, ואחרי שנתיים הגעתי לגיל 70. זאת אומרת, אם הגעתי לגיל 70, אז זה 50 שנה בהגדרה. זאת אומרת, אחרי שנתיים הגעתי לגיל 70. יש ציר זמן אחר, ששם עברו רק שנתיים. אבל הציר הביולוגי שלי, אני כבר בן 70. זאת אומרת, במילים אחרות, תמיד כשאתה מדבר על דבר כזה, אתה חייב לדבר על שני צירי זמן. אוקיי? זה הנקודה. אחרת המושגים הם פשוט אוקסימורונים. זה לא, אתה לא יכול לדבר על תנועה על ציר הזמן. לא קדימה ולא אחורה ולא שום דבר. זה פשוט שטויות. ברגע שאתה מדבר על שני צירי זמן, אז העסק מוגדר היטב, אין שום בעיה להגדיר את זה ברמה הלוגית. איך לזהות את צירי הזמן, מה המשמעות של שני צירי זמן, טוב, אז זאת פרשייה בפני עצמה. טוב, אז רגע, איפה היינו?
בית לאישה.
כן, אז רב שמעון שקוב בעצם רוצה לטעון שמצב של תנאי זה בעצם סופר פוזיציה של גרושה ואשת איש. ולא רק זה, אלא שקיום או ביטול התנאי מביא לקריסה של פונקציית הגל. זאת אומרת, היא הופכת להיות או גרושה או אשת איש למפרע, אוקיי? אז עוד פעם, יש פה סיטואציה שהיא סיטואציה של עמימות ולא של ספק. זאת אומרת, זה לא שהיא ספק אשת איש ספק גרושה, אלא היא במצב שהוא מצב עמום. היא גם אשת איש וגם גרושה, איזשהו ערבוב או סופר פוזיציה, מה שקראתי קודם, בין מצב של גרושה לבין מצב של אשת איש. וזה לא מצב של ספק. אחת ההשלכות, כמו שאמרתי, זה מה קורה, האם יש את איש מדרבנן, או גרושה מדרבנן, לא משנה. אז זה ספק דרבנן, לכאורה בספק דרבנן הייתה אמור להקל. אז היא גם מותרת לכהן וגם מותרת לכל אחד, היא גם לא גרושה והיא גם, וגם לא יש את איש, אוקיי? אבל זה לא נכון. במצב של עמימות, להבדיל ממצב של ספק, אז היא תהיה גם אסורה לכהן מדרבנן, וגם אסורה לעולם מדרבנן בתור יש את איש. למה? כיוון שזה לא מצב של ספק, היא גם גרושה וגם יש את איש. מצד הגרושה היא תהיה אסורה לכהן, מצד הישתי שהיא תהיה אסורה לעולם. זה לא ספק, זה שני המצבים ביחד. זה לא אותו, המינוח שמשתמשים בו הרבה פעמים זה מצב של ספק. אבל זה לא מצב של ספק, זה מצב של עמימות.
מה פירוש שהיא תהיה אסורה מצד גרושה לכהן ומצד הישתי של כל העולם? אני מבין שהיא תהיה שזה מת אסורה
לכהן. לא, ברור, אני אגיד שהוא מת, זה לא חשוב. אני אומר, היא תהיה אסורה על כל העולם בתור אשת איש, ואם הוא מת, היא תהיה אסורה לכהן בתור גרושה. לכהן אדיוט.
שיעור שעבר אמרת שאם יש לך שאלה שיש לה שתי אפשרויות, או נגיד יהיה קרב עם ספינה בווטרלו או שלא יהיה, אז אתה אמרת שזה לא עמימות.
ספינות לא היו שם, זה היה יבשתי. ספינות זה של אריסטו.
כן. אבל אתה אמרת שזה חייב להיות, זה לא עמימות, כאילו התשובה כבר קיימת היום, רק שאני לא יודע אותה. כלומר, אמרת שזה ספק אפיסטמי.
שם הטענה שלי שזה לא טריאל.
אבל פה זה
עוד... שם זה ערך אמת של משפט, התשובה לא באמת יש לה עכשיו את המידע. אין עכשיו את המידע בשום מקום, גם הקדוש ברוך הוא באופן עקרוני לא אמור לדעת את זה.
אתה מדבר על הקרבוניות או על ה...
קרבוניות, כן, על הקרב ימי.
נו, אבל אמרת שזה ספק אפיסטמי.
נכון.
למרות שאתה אומר...
כי האמת היא או שיהיה קרב ימי מחר או שלא יהיה, אבל מחר. היום אני בספק כי מחר עוד לא הגיע.
אז אתה אומר, זה ספק אפיסטמי, אבל זה כן עמימות אונטית?
לא.
כי אמרת...
ספק אפיסטמי לגבי העתיד.
אבל פה גם לגבי האישה גרושה, יש לנו ספק אפיסטמי לגבי העתיד, אם תשתה יין או לא תשתה. אבל פה אתה אומר שזה אונטי.
זה אונטי.
כי אמרת שזה עמימות שספק דרבנן לחומרה.
מה, לגבי הקרב ימים? מי אמר את זה?
לא, לגבי האישה הגרושה.
כן.
זה אותו דבר כמו קרב ימי, זה ספק לגבי העתיד. אנחנו לא יודעים אם היא תשתה או לא תשתה.
לא נכון, אני לא יודע אם היא תשתה או לא תשתה, אבל זה לא משנה. היא כל עוד היא לא שתתה, עכשיו היא ודאי גרושה וודאי יש שתיש ביחד. רק אחרי שהיא תשתה יתברר שהיא קרסה לאחת משתי האפשרויות. כל עוד אני נמצא לפני השתייה, הבעיה היא לא חוסר הידיעה. יש פה חוסר ידיעה, יש פה ספק אפיסטמי, זה נכון. אני לא יודע אם היא תשתה או לא. אבל יש פה מצב של עמימות אונטית, בלי קשר לעניין הזה. גם אם היא תשתה בעתיד, כל עוד אני נמצא לפני רגע השתייה, מבחינתי זה עמימות, זה לא ספק. הבאתי את הפרדוקס הערימה, נכון? הספרתם לדבר על זה? הדרך לטפל בספק אפיסטמי, כן, בהיעדר מידע, זה סטטיסטיקה, הסתברות. הדרך לטפל בספק אונטי, זה בעצם פאזי לוג'יק. זה לוגיקה עמומה. זה לוגיקה שמקבלת ערכים רציפים, נגיד, בין 0 ל-1, לא או אמת או שקר, אלא רצף של ערכים בין 0 ל-1. למשל, עם פרדוקס הערימה, אז אני אומר, כן, נגיד, אבן חצץ אחת היא לא ערימה, צבר אבנים שהוא לא ערימה, אם תוסיף לו אבן אחת, זה לא משנה את הסטטוס שלו, אבל מיליון אבני חצץ זה ערימה. שלושת ההנחות האלה הן סבירות. והשלושתם ביחד לא מתיישבות, נכון? אי אפשר לקבל שלושתם ביחד. אז מה עושים? אז ברור שיש פה איזושהי סתירה פנימית, אני צריך לוותר על אחת מההנחות, כי שלושתם יחד לא מתיישבות. הדרך הנחשב הנכונה להתייחס לזה זה לוותר על ההנחה שהוספת אבן חצץ אחת לא משנה את הסטטוס. הוספת אבן חצץ אחת כן משנה את הסטטוס, בקצת. היא לא הופכת משהו שהוא לא ערימה לכן ערימה. היא הופכת משהו שהוא היה ברמת ערימתיות מסוימת לרמת ערימתיות טיפה יותר גדולה. או במילים אחרות, רמות הערימתיות זה רצף של דרגות. לא, הדברים לא מתחלקים לאו כן ערימה או לא ערימה. אלא השאלה, מה מידת הערימתיות של הצבר? והמידת הערימתיות יכולה להיות כל מספר בין 0 ל-1. 1 נגיד זה ערימה לגמרי, 0 זה בכלל לא ערימה, כל מספר באמצע. אז הוספת אבן חצץ אחת משנה את מידת הערימתיות בקצת. זה הכל, זה הדרך הנכונה. עכשיו, זה נכון לכל מושג יומיומי, לא רק לערימה. דיברנו על פרדוקס הקרח, כן? אדם עם שערה אחת הוא קרח. מי שקרח, אם תוסיף לו שערה אחת, זה לא משנה את הסטטוס שלו. אבל אם יש לו 100,000 שערות על הראש, אז הוא לא קרח. ועוד פעם, הוספת שערה אחת משנה את הסטטוס בקצת. אוקיי? או אחרי הצהריים, או צבע אדום, או מה שאתם רוצים. כל מושג יומיומי מוגדר בעצם בפאזי לוג'יק. כן, המושגים הם לא חדים. המושגים במתמטיקה הם חדים. מושגים בעולם הם לא חדים.
גם בין השמשות זה ככה?
מה?
בין השמשות זה גם פאזי?
ברור שבין השמשות הוא כזה. השאלה היא, אנחנו לא יודעים איפה עובר הקו, אבל ברור שיש שם עמימות, אבל זה לא קורה במעבר פאזה. אין מעברי פאזה בכלל, סתם, בעולם. מעברי פאזה קיימים רק במערכות אינסופיות. כשעושים חישוב של מעבר פאזה בפיזיקה, אתה צריך לעבור למערכת אינסופית, לקחת את הגבול התרמודינמי, מה שנקרא. במערכת סופית אין מעברי פאזה.
למרות שיש דעה שהוא כהרף עין.
מה?
יש דעה שהוא כהרף עין.
שאלה איך להתייחס אליו. תהליכים בעולם, שום דבר לא קורה כהרף עין. אבל השאלה, מה מבחינתנו המודל המתמטי הנכון להתייחס לתופעה הזו? יש לנו ויכוח אם זה גם יום וגם לילה, או לא יום ולא לילה, או איך בדיוק לראות את ה... אז הנקודה היא שבעצם אנחנו מדברים פה בשני עולמות מושגיים שונים. עולם הספק הוא בעצם לקונה של מידע. וכשיש לי לקונה של מידע, הדרך המתמטית לטפל בו זה הסתברות. יש לי הסתברויות של אפשרויות שונות, וכל מה שאני לא יודע, נגיד הוא שווה משקל, ועכשיו אני עושה את החישובים ההסתברותיים. דרך של... המצב של עמימות, הדרך לטפל בו זה לא הסתברות, כי אין פה... אני לא צריך לבדוק איזה מכל מכלול האפשרויות היא האפשרות הנכונה. אין פה אפשרות נכונה. כל האפשרויות באמת קיימות, זה לא שיש אחת, רק אני לא יודע מי. ולכן המושג ההסתברות פה לא רלוונטי. אי אפשר לטפל בזה בכלים הסתברותיים. מה שאתה יכול לטפל בזה זה בפאזי לוג'יק, שזה הלוגיקה של הערימה, מה שמעתי קודם. זאת אומרת, אתה צריך להצמיד ערכים רציפים לטענות. טענה מסוימת היא לא או נכונה או לא נכונה, אלא היא מידת הנכונות שלה זה 0.2478.
גם להצמיד את הערך הזה זה גם גם להצמיד את הערך 0.35 של 3 אבנים, גם
לא, זה כן נכון, לא?
זה לא נכון. אין איזה מספר שאני יכול לומר, זה הערך הנכון.
זה שאני לא יודע זה משהו אחר, אבל פה אין לי בעיה עקרונית אם להגיד שיש ערך כזה, רק אני לא יודע להגיד אותו. פה זה סתם חוסר ידיעה. באופן עקרוני, המושג הרמה, הטהור, אידאת הרמה, בעולם האידאות האפלטוני, אפלטון היה יכול, אם הוא נמצא שם, הוא היה יכול לתת לי תשובה, אוקיי, יש לי פה שלוש אבנים בגודל כזה וכזה, מה מידת הערמתיות של הצבר הזה? מה שולח לי, רק אני לא יודע להגדיר את זה, בסדר, זה סתם חוסר ידיעה, אין פה בעיה עקרונית שאין תשובה. זה לא שאין תשובה, זה יש תשובה, רק אני לא יודע להגדיר אותה. או שזאת המימות בשפה, שאלה איך אתה מגדיר הרמה בשפה.
הדבר הזה הוא דבר שהוא יכול להיות בכל אדם, נסתכל עליו בצורה שונה. יכול להיות
שתהיה
לו
הגדרה? לא הבנתי.
כל אדם הרי מסתכל על הרמה, יכול להיות שצריך...
לא, אז לכן אני אומר, יכול להיות שיש פה עמימות בשפה, אבל אז זה לא מפריע לו, זו שפה לא מוגדרת עד הסוף. הבעיה שלי זה בעולם עצמו. נגיד, באופן עקרוני אפשר היה להגדיר מושג הרמה לממוצע של כל בני אדם, או לא יודע שתגדיר אותו, באופן שיהיה מידת הרמותיות תהיה מוגדרת היטב בכל צבר של אבנים. זה שאנחנו לא יודעים לעשות את זה, סתם בגלל שאנחנו לא, אין לנו דרך טובה להגדיר את המושגים. זה לא, לא מעורר בעיה פילוסופית מהותית, אוקיי? טוב, אז זה היבט אחד של הספק, ספק אונטי או ספק אפיסטמי, זאת אומרת, עמימות, ספק אונטי זה בעצם עמימות, זה לא ספק, ביטוי ספק פה לא מוצלח. וספק, מה שאנחנו קוראים ספק זה בעצם ספק אפיסטמי, ספק הכרתי, אני לא יודע מה המצב בעולם, או איזה הוא המצב הנכון ששורר בעולם. עכשיו, העניין הזה של ה... גם גרושה וגם אשת איש, לגבי האישה שם לפני קיום התנאי, אמרתי, נתתי על זה הערה, וכאן אני רוצה עוד לחדד את זה יותר, נתתי על זה עוד הערה, אמרתי שלמה אפשר לדבר על אשת איש וגרושה בו זמנית, לכאורה זה מושגים סותרים, אבל זה רווק נשוי. אין דבר כזה מישהו שהוא רווק נשוי, הוא רווק, הוא לא נשוי, ולהפך. זה הצמד ביטויים הפוכים לא יכולים לתאר את אותו מצב. מה שאמרתי זה כשאני אומר שהאישה הזאת היא גם אשת איש וגם גרושה, אני לא מדבר על הסטטוס המשפטי שלה. אני מדבר על המצב המטאפיזי שלה. זאת אומרת, הטענה שלי, וכאן עשינו מושג חלות, חלויס, מה זה נקרא שיש עליה חלות אשת איש? האם זה אותו דבר כמו להגיד שהיא אשת איש? בדרך כלל אנשים חושבים שכן, אבל זה לא. חלות זה מושג מטא-משפטי. זאת אומרת, תחשבו על זה הזכרתי את זה, אני חושב, תחשבו על זה נגיד איזשהו תיק שהיא סוחבת על הגב. יש תיק של גרושה שהיא סוחבת על הגב, יש עליה חלות גרושה. כתוצאה מזה, הסטטוס המשפטי שלה זה סטטוס של גרושה. היא אסורה לכהן, מותר לה להתחתן עם אנשים אחרים, יש לזה כל מיני השלכות. אבל אלה השלכות של מצב שהוא מצב, אפשר לקרוא לו מטאפיזי או מטא-משפטי. כמו שאמרתי שלהגיד שיש בתבשיל גם מלח וגם סוכר זה לא סתירה. אבל להגיד שהתבשיל הוא גם מלוח וגם מתוק זה סתירה. משהו מלוח, מתוק לגמרי ומלוח לגמרי, כי נזכו את הערבוב של הטעמים. דבר שהוא גם מלוח לגמרי וגם מתוק לגמרי לא יכול להיות. זה סתירה. אבל להגיד שיש בו גם מלח וגם סוכר, אין זה בעיה. למה? בגלל שמלח וסוכר הם ישים. ומלוח ומתוק זה תכונות. סתירה זה יחס בין תכונות, לא יחס בין ישים. ישים לא סותרים אחד את השני, מלח לא סותר סוכר. מלח זה מלח וסוכר זה סוכר. יש להם תכונות הפוכות. המליחות היא תכונה הפוכה ממתיקות, אוקיי? אז סתירה, יחס של סתירה זה יחס בין תכונות, לא יחס בין ישים. במובן הזה אני רוצה לומר שאישה לא יכולה להיות גם אשת איש וגם גרושה במובן של הסטטוס המשפטי. או שהיא מותרת לכהן או שהיא אסורה לכהן. או שהיא מותרת לעולם או שהיא אסורה לעולם. אבל כן יכול להיות עליה חלות אשת איש וחלות גרושה. יכול להיות בתבשיל גם מלח וגם סוכר. אז יש עליה חלות אשת איש, וכשמישהו נותן גט לאישה בתנאי, אז הוא בעצם הכיל עליה שתי חלויות, היא גם חלות אשת איש וגם חלות גרושה. חלות אשת איש הוא השאיר, הוא לא הכיל, זה נשאר עליה. והוא הכיל עליה חלות גרושה, ביחד, היא סוחבת עליה שני תרמילים. עכשיו רק נוצרת הבעיה, מה הסטטוס המשפטי שלה, לא מה המטאפיזי, אלא מה הסטטוס המשפטי. המשפטית היא לא יכולה להיות גם מותרת לכהן וגם אסורה לכהן. ברמה המשפטית היא אסורה לכהן. למה? אז עוד פעם, הנטייה שלנו לחשוב שזה דיני ספקות. כי בתור, אם יש את איש, אז היא מותרת לכהן, נגיד אחרי שבעלה מת, היא מותרת לכהן. אם היא גרושה, אז היא אסורה לכהן. אז כיוון שזה ספק, בספק אני מחמיר ואני אוסר אותה לכהן, אבל זה לא דיני ספקות. אלא היא גם אשת איש וגם גרושה. מצד הגרושה שבה היא אסורה לכהן, מצד האשת איש היא מותרת לכהן, לא חובה להינשא לכהן, רק מותר. אין איסור. הצירוף של יש איסור ואין איסור, הוא יש איסור. זה צירוף, זה לא ספק, אני לא בוחר אחת משתי האפשרויות. אני מכיל עליה שתי אפשרויות ביחד. מה שקורה במצבים האלה, זה שתמיד יש דין ישי ודין של היעדר. להגיד שהיא מותרת לכהן, פירושו שאין איסור. זה לא משהו פוזיטיבי, זה משהו נגטיבי. להגיד שהיא אסורה לכהן, זה משהו, כמובן זה פוזיטיבי, כן? אסורה לכהן זה פוזיטיבי. אז יש משהו אקטיבי שאני אומר על המצב הזה. אז שאני אומר שיש על האישה הזאת סופר פוזיציה, נחזור עוד פעם לסופר פוזיציה הזאת, היא גם מותרת לכהן וגם אסורה לכהן, אם זה שום בעיה, היא פשוט אסורה. הסכום של שניהם זה שהיא אסורה. זה כמו חושך ואור ביחד, שאני מצרף את שניהם, מה יוצא? אור. למה? כי חושך זה עדי אור. חושך הוא לא עוד משהו, הוא לא מקזז את האור. חושך פלוס אור זה אור, נכון? איסור פלוס היתר זה איסור. אין קיזוזים, היתר, איסור פלוס חובה הייתה נוצרת סתירה. אם הייתה חייבת להינשא לכהן, וגם היה אסור לה להינשא לכהן, זה היה מכניס אותי לבעיה. אבל מותר להינשא לכהן ואסור להינשא לכהן, אין לי שום בעיה, התוצאה היא שאסור. יש אגב מצבים שבהם זה באמת יוצר בעיה. יש בדיחות, בדיחה בישיבות, בדיחה מפורסמת, כן, מה? הגמרא בכתובות בסוף פרק ראשון, הגמרא מדברת על תינוק מושלך, כן, מי שמוצא תינוק. השאלה אם הוא יהודי או גוי. אז זה נקבע לפי השאלה מה רוב התושבים באותה עיר. אם רוב התושבים יהודים, הסטטוס שלו שהוא יהודי, אם רוב התושבים גויים, הסטטוס שלו זה שהוא גוי. מה קורה כשזה מחצה על מחצה? שאלות רבי ירמיה. מה קורה כשזה מחצה על מחצה? אז ספק, ספק וחומר. מה עושים במצב של ספק? אז תמיד הולכים לחומר. אבל יש השלכות שלגביהן אין דרך להכריע מה זו תהליכה לחומר. למשל, האם הוא ילמד תורה? אם הוא חייב ללימוד תורה. אז אם הוא יהודי, הוא חייב. אם הוא גוי, אז אסור לו, לא שהוא לא חייב. אם הוא היה רק לא חייב, לא הייתה בעיה, לחומרה פירושו שילמד. אבל אם בתור יהודי הוא חייב, ובתור גוי אסור לו, אז אין פה דרך לחומרה. אין פתרון מבחינת דיני ספקות. אותו דבר עם לשמור שבת.
לשמור שבת
יהודי הוא חייב, ובתור גוי אסור לו. אז עוד פעם, אין מוצא פשוט, אין ברירת מחדל, אין איזה מוצא שהוא, אין בעיה, תלך על זה לחומרה, אתה יוצא בטוח, אתה הולך על בטוח. אז ישנם מצבים מאוד נדירים, אגב, בהלכה. מה?
בוא נלך על החמור יותר, זאת אומרת, כשיש לו שני מצבים שבימים...
אפשר להתחיל לדון עכשיו, שאלה גדולה, אני לא יודע, אפשר לדון על זה, אבל זה לא קשור אלינו. מה שאני רק רוצה להגיד, שפה אין פתרון פשוט של חומרה. אין, זה לא קיים.
שבעל תעשה עדיף, לא? לא אומרים
שבעל. אז אמרתי, יכול להיות שאנחנו נצטרך להיזקק לפתרונות מעולם מושגי אחר. בסדר? כי שם באמת אין את פתרונות הספקות, אוקיי? באופן עקרוני, אבל אם זה יהיה מצב של עמימות, לא מצב של ספק, אז זה לא שאלה של חמור וקל. הוא יהיה גם חייב בלימוד תורה וגם אסור לו ללמוד תורה. השאלה מה עושים עם מצב כזה, שאלה טובה, אני לא יודע. בדרך כלל, זאת לא הסיטואציה. בדרך כלל יש לך איסור מול היתר או חובה מול היתר. אין חובה מול איסור. זאת אומרת, זה בדרך כלל לא קיים, ברוב המקרים, אוקיי?
אבל מה היא?
הבדיחה בישיבות אומרת שידבר בלימוד. מה יעשה תינוק מושלך לגבי לימוד תורה? שידבר בלימוד. לדבר בלימוד זה הצורה של בחורי ישיבות להתבטל. זאת אומרת, אתה מפצף, יש לך קושים, אתה רוצים, אין לך כוח ללמוד, אתה מתפלפל כזה, אתה יודע.
לכאורה, אבל דווקא בזה יש פתרון פשוט,
אתה
יכול ללמוד לעסוק בלימוד רק של
שבע מצוותינו. אוקיי. לא, זה לא עוזר. צריך ללמוד גם את ההלכות של... אם הוא יהודי, הוא חייב ללמוד את כל התורה.
אם היהודי יושב וכל חייו לומד תורה את מסכת ברכות...
לדעת את כל התורה, זה ביטל עשיון, צריך לדעת את כל התורה. שרבי ברכות לא מדבר על זה, ברכת שבועיים בעצם. של הקידושין, אני חושב, יש לו סימן ארוך על תלמוד תורה. מצווה לדעת את התורה או שמצווה ללמוד תורה? מצווה לדעת. מצווה לדעת הכל.
טוב. אתה מנתק בין המצב, זאת אומרת, הרב אמר שהחלות זה המצב המטאפיזי, ובין המצב המשפטי, איזה משמעות יש חוץ מהעקרונות, חוץ מהעניינים המשפטיים, חוץ מהנפקמינות בעצם?
יש השלכות. אני אתן לך דוגמאות, הנה עכשיו אני אביא דוגמאות. אני רק אומר, לפני שאני אביא את הדוגמאות, אני רוצה להראות שזה בעצם חידוד נוסף של ההבדל בין אובייקטיבי וסובייקטיבי. כי מה שבעצם אני רוצה לטעון, זה שביסודו של כל מצב משפטי, עומדת איזשהו סוג של, נקרא לה מטאפיזיקה או מטא-משפט. זאת אומרת, שאתה אומר שיש חלות, שאישה היא גרושה, זה בעצם אומר שיש עליה חלות גרושה, יש מצב מטאפיזי. שההשלכה של המצב הזה, זה שיש עליה דינים של גרושה. אבל הדינים של גרושה, זה לא עומד לעצמו, זה תולדה של איזשהו מצב, איזושהי סיטואציה במציאות עצמה, כביכול, מציאות משפטית, לא, מטא-משפטית, אוקיי? שהסטטוס המשפטי הוא השלכה של העניין הזה. עכשיו אני אביא דוגמאות. אבל לפני, אני רוצה לחדד, זה אומר שבאמת יש במציאות האובייקטיבית עצמה מצב שנקרא חלות גרושה, ובמצב הסובייקטיבי, מבחינת הבני אדם, מה אנחנו אמורים לעשות ביחס למצב הזה, זה הסטטוס המשפטי. עשו לסלק כהן וכל מיני דברים כאלה. עכשיו אני אביא דוגמאות להשלכות.
היא עצמה היא גרושה או שתיש? אם היית צריך לקבוע מה היא? כמו שאמרת...
גרושה וגם שתיש.
לא, אבל מקודם אמרת שהתבשיל לא יכול להיות גם מתוק וגם מלוח, או שהוא מתוק.
זה בהשלכות, בדיוק זה הנקודה. במצב עצמו אין שום בעיה, יש גם מלח וגם סוכר, יש עליה חלות גרושה וחלות אשת איש. כשאתה מגיע לשאלה מה הסטטוס המשפטי שלה, זאת אומרת, מה הדינים שנוהגים לגביה, כאן כבר לא יכולות להיות סתירות, אתה צריך להחליט. איך מחליטים? אז בדרך כלל אין בעיה, כי בדרך כלל אתה לוקח את הדין הישי ומתעלם מההיתר, או האיסור או החובה, זה מה שקובע, ולא ההיתר. במצבים פתולוגיים, כמו עם התינוק המושלח, זאת שאלה טובה מה עושים, אולי שבע, אל תעשה, אני לא יודע, שאלה טובה. אז אני אביא את גמול, זאת שאלה טובה, מה ההשלכה של העובדה שיש איזושהי מציאות אובייקטיבית בבסיס הדינים הסובייקטיביים, הדינים שנוגעים לבני האדם. אני יכול למשל לשאול את השאלה, האם יש השלכה לעובדה שמשהו שייך לי? יש לי עליו חלות קניין מעבר לזכויות המשפטיות שיש לי בקניינים שלי. כי הזכויות המשפטיות זה ההשלכות הרגילות שיש לזה שיש חלות קניין. האם יכול להיות משהו אחר? אני אביא לכם דוגמה, אורגצ'ובר מדבר על זה, יש בבא קמא בדף י"ז. אורגצ'ובר למשל מביא, הוא דן בשאלה של, כן, החקירה של האחרונים לגבי אחריות נזיקין. כאשר שור שלי נוגח שור של מישהו אחר, אני חייב לשלם. האחרונים דנים בשאלה למה אני חייב לשלם. האם אני חייב לשלם כי התרשלתי בשמירה, או שאני חייב לשלם בגלל עצם העובדה שממוני איזי. יש לי איזושהי אחריות על ממוני. אם ממוני עשה משהו, אני צריך לשאת בתוצאות, אני צריך לשלם. הרוגצ'ובר טוען ש... תפיסה שאומרת שעצם העובדה שהוא ממוני מחייבת אותי בתשלום, לא, אם זה רשלנות בשמירה, אז אין בעיה, זה אחריות, אני עשיתי פשלה, אני נושא בתוצאות, זאת אומרת, לא שמעתי כמו שצריך, אני צריך לשלם. אבל מה פשר העניין הזה שעצם העובדה שזה ממוני מחייבת אותי לשלם? למה? מה עשיתי? הטענה של ההוגה שעובר היא שזה תולדה של העובדה שיש לי קניין בדבר, שהיא תולדה שלא קשורה לשאלה מה זכויותיי בדבר. זאת השלכה למה שאמרתי קודם. זאת אומרת, עצם העובדה שהדבר שייך לי, מטילה עליי אחריות לגבי מה שהוא יעשה. למרות שזאת השלכה שהיא לא השלכה הקניינית הרגילה. מה ההשלכות של המצב הרגיל של קניין? נגיד שהדבר הזה שייך לי. ההשלכה של זה שמותר לי להשתמש בו, או שלמישהו אחר אסור להשתמש בו בלי רשותי. נכון? אלה ההשלכות הרגילות של העובדה שיש חלות בעלות שלי על הדבר, אוקיי? אבל כאן אנחנו רואים השלכות שהן השלכות הלכתיות אחרות. שזה שהוא מזיק, אני חייב לשלם. מה זה קשור לזכויות שלי בדבר, או לזה שמישהו אחר אסור לו לעשות שימוש בדבר? זה לא קשור באופן פשוט לזה שהדבר הזה הוא קנייני. זה חידוש של התורה, שהתורה אומרת שאם משהו יש עליו חלות בעלות שלי, אז אני חייב בנזקיו. דוגמה יותר יפה בעניין הזה, הוא עצמו מביא את זה, הרוגצ'ובר, זה שביתת בהמתו. כמו זה תלוי במחלוקת ראשונים כנראה, בתחילת מי שהחשיך. שביתת בהמתו, כן, דין ככה שהרבה אנשים לא מודעים לו, שביתת, יש איסור דאורייתא שבהמתי תעשה מלאכה בשבת. לא שאני אחרוש עם בהמתי, זה מלאכה שאני עושה, באמצעות בהמתי. אם בהמתי עושה מלאכה בשבת, אני עברתי איסור דאורייתא. זה נקרא שביתת בהמתו. שביתת כלים זה מחלוקת בית שמאי ובית הלל, שביתת בהמתו זה דין מוסכם. מה זה אומר? בהמתי מלחכת עשב. בעצם היא קוצרת. אסור לתלוש עשב מהקרקע בשבת, נכון? אז אני עברתי איסור דאורייתא.
מה, אתה חושב
שכותב בדיוק ההפך? רגע. אני עברתי איסור דאורייתא. אלא מה? פה היינו רויטה. כלומר, אומרת, כיוון שזה חיותה של הבהמה, אז לא. על מקרה כזה זה לא מוגדר. אבל אם הבהמה תוציא מרשות היחיד לרשות הרבים, אז אני עברתי איסור דאורייתא.
גם אם זה משהו עצמאי לגמרי, כלומר, נגיד הבהמה
הפרה... כמו חמורו של פנחס בן יאיר, באופן עקרוני, אם הוא היה עדיין שייך לי. מה שהחמורה הוא לא הבין, זה שברגע שמוכרים אותו, אז כבר מותר. אבל אם לא הייתי מוכר אותו, כן, הגמרא בעבודה זרה, לגבי השכרת בית לגוי, למשל, שם זה מדברים. אז שם ברגע שתעבר עבירה בשבת בממון שלי, אז אני עובר על שביתת בהמתו, על שביתת... שם זה שביתת כלים אולי, זה מחלוקת בית שמאי ובית הלל. אבל הבהמה זה שביתת בהמתו. מה?
אין זה בשוגג.
בהמה שובגת. אחרי שכבר אנחנו יודעים שיש כוונתה להזיק בנזיקין, אני כבר לא מתפלא גם על שוגג. ברגע שלבהמות יש כוונות, אז בהמות גם יכול להיות שם שוגג. לקרן זה כוונתה להזיק.
לפי זה, אז מי שמחזיק בהמות, נגיד יש לו בעלות בהמות בבעלותו במרעה, אז ואין שם עירוב במרעה, כאילו אין סיבה שיש.
צריך לשים לב שהם לא יעברו על עבירה של חילול שבת.
מה זה אומר?
חוץ מרויטה, אני אומר, אם הם אוכלות, אז זה משהו אחר, מותר להם לעשות דברים שהם חייב.
נגיד,
זה
בהמה טבעת באבן ותגלגל אותה, אז
זה מוקצה, זו הבנה, זה נדע אחר. אבל אם הם יעשו, כל מלאכה שהם יעשו באופן עקרוני, אתה עובר איסור דאורייתא.
לא, אני אומר, אני תטבעת לאבן את הגנגל, אתה זה בהפרת דלת המון של רבים.
פשוט גם, כן, אני מכינם.
אז זה אומר שלמעשה אסור להחזיק,
כאילו, חייבים לעשות
צורות וכו'. באופן עקרוני, אתה צריך לשמור עליהם. עוד פעם, בלי להיכנס לכל הפרטים, אני בטוח שיש פה כל מיני דיונים.
חייבים לעשות עירוב בכל מקום שיש בו אחו, או לשים שומר שיעבור.
כן, בלי לדאוג שהבהמות שלך לא יהיו. לא, זה קרמלית, אז עוד פעם זה דרבנן, עירוב מועיל רק לקרמלית. טוב, אבל...
לא, אבל זה צריך להיות טלטול עם כוונה, כלומר שאתה סתם בועט באבן בלי שאתה מתכוון שהיא תגיע למקום מסוים, זה לא...
זה מה שתלוי במה שאמרו קודם, השאלה אם בהמה שייכת כוונות. בסדר, יכול להיות, אני לא יודע. מה בהמה שוגגת, מתעסק, אני לא יודע, היא הולכת ותוך כדי זה היא בועט.
לא, גם אם בן אדם עצמו, אם נותן בעיקר...
בן אדם כן, השאלה אם הבהמה. השאלה אם בבהמה יש את
החילוק.
טוב, בכל אופן, על ענייננו, אז הרוגע שעובר טוען, יש למחלוקת, יש תוספות ריד וריטווה בתחילת פרק מי שהחשיך, אבל לפי התוספות ריד לפחות, התפיסה היא כמו שתיארתי עכשיו. התפיסה היא לא שהבן אדם עושה מלאכה באמצעות בהמתו, לפי התפיסה של הריטווה, אז כל השאלות האלה לא עולות. לפי התפיסה של התוספות ריד, ברגע שהבהמה עושה משהו שהוא חילול שבת, אם בן אדם היה עושה אותו, אז אני עברתי עבירה. והרוגע שעובר מביא את זה בתור דוגמה להשלכה של העובדה שהבהמה היא שלי, לא בהקשר הקנייני, מה הזכויות שיש לי בשימוש בבהמה או שלאחרים אסור, אלא עצם הסטטוס שלה כממון שלי, יש לזה השלכות הלכתיות. וזה בעצם ראיה מבחינתו לזה שכשאומרים שבהמה היא שלי, זה לא רק להגיד שמותר לי לעשות בה דברים ושלאחרים אסור לעשות בה דברים. אלא זה אומר קודם כל שיש איזושהי זיקה מטאפיזית ביני לבין הבהמה. יש לה השלכות. רוב ההשלכות זה שלי יש זכויות שימוש ואחרים לא יכולים להשתמש. אבל יש לזה גם השלכות שלא נוגעות בכלל לשימושים ולקניינים ולחושן משפט.
זה שבן אדם צריך להוסיף חומס כשהוא קודד שלו או
ביקורים, או... כן. זה לא היה... אולי גם, יכול להיות. אתה יודע, הפדיון זה תמיד קצת מריח כמו מסחר. אז אני לא יודע, כי מסחר זה עוד פעם שייך לערך של הדבר. לא יודע. יכול להיות, יכול להיות.
יש דין לחם בארבע מינים ו...
נכון, דין לחם בארבע מינים גם יכול להיות.
ביקורים וקניין איסור בעבד.
נכון. אז לכן רוגצ'ובר טוען, מכאן ראיה שמושג הקניין זה לא אוסף של זכויות שיש לי. הזכויות הן תולדה של העובדה שהחפץ הזה הוא קניין שלי. אבל מה זה עצם האמירה שהחפץ הזה הוא קניין שלי? זה איזושהי טענה מטה-משפטית. יש איזשהו מצב בעולם שנקרא הקניינים שלי. אני הגדרתי את זה פעם, הממון שלי, נגיד הגוף שלי זה גם לא אני. אני זה הנשמה שלי, זה לא הגוף שלי, נכון? אז אם הגוף שלי יזיק, למה אני צריך לשלם? אז אם אני... ער ובמצב ערני, בשליטה, אז אין בעיה. אני משתמש בגוף שלי כדי להזיק. הרי גם אם אני לוקח פטיש ואני מזיק איתו, זה אדם המזיק, זה לא המון המזיק. אני משתמש בפטיש ואני מזיק איתו. אז אני משתמש בגוף ומזיק איתו, אבל אדם מועד לעולם בין ער בין ישן. אדם המזיק חייב גם כשהוא ישן. עכשיו, כשאני ישן, למה? הנשמה שלי לא הזיקה, לא היא הניעה את הגוף וגרמה לו לגוף, עשה מה שהוא עשה, מה זה מעניין אותי? למה אני חייב על זה? אני חייב על זה בגלל שיש לי אחריות על דברים שהם פריפריה שלי. הגוף הוא כן אני באיזשהו מובן. הוא הפריפריה של הנפש או של הנשמה. עכשיו, הממון הוא גם פריפריה שלי. פריפריה יותר רחוקה. לכן בפריפריה הקרובה אני חייב, אפילו אם אני ישן, גם באונס. בפריפריה יותר רחוקה, באונס אני פטור. אבל אם זה לא אונס, אז אני חייב. אבל אני חייב לא כי התרשלתי. אני חייב בגלל עצם העובדה שזה ממוני. זה כמו אדם המזיק. ממון המזיק זה בסך הכל הרחבה של המושג של אדם המזיק. רק הממון הוא פריפריה יותר רחוקה מאשר הגוף. אבל זה עדיין פריפריה שלי שהזיקה. אוקיי, זאת בעצם הטענה. יש לו פלוימי פישר, יש לו בבית ישי. יש לו שם איזה עניין, אני שמעתי את זה ממנו פעם בעל פה. אבל יש לו בבית ישי, ראיתי את זה קצרה, הוא אמר, שם היה שיעור מאוד ארוך ומעניין. הוא אמר בעצם את היסוד הזה. כמו שהגוף הוא פריפריה שלי, גם הממון הוא פריפריה שלי. ולכן התפיסה הזאת של האחרונים שאני חייב לשלם לא כי התרשלתי בשמירה, אלא בגלל עצם העובדה שהממון שלי הזיק, למה? זה בדיוק אותו דבר כמו שהגוף שלי הזיק אני חייב לשלם. אז אין שאלה למה. כי זה אני. מה זאת אומרת אני? אני זה הנשמה. נכון, אבל הגוף הוא פריפריה שלי. עדיין יש לי איזושהי אחריות על מה שהוא עושה. גם אם אני לא אשם בזה, אני אנוס. אני לא אשם בזה. לא שקיבלתי החלטה מודעת להזיק. אבל יש לי אחריות, בסוף סוף הגוף הזה הוא אני. אז גם הממון הזה הוא אני. בסדר, יש פה איזושהי, זה כבר יוצא כאיזשהו תוכן יותר קונקרטי במצב המטה-משפטי הזה של קניין. כן, דיברנו פעם על הייתי במאמר בהקדמות, אני לא יודע אם זה האחרון כבר, אולי יצא עוד אחד אחריו, אבל על העניין הזה של קידושין. הייתה שם איזו טוענת רבנית שכתבה מאמר שקידושין זה קניין של הבעל ואשתו, ולכן היא אמרה שלא לעשות קידושין, זה לא אנטי-פמיניסטי, זה לא
לוביץ',
לוביץ', כן. אז אני כתבתי שם מאמר ארוך והסברתי שלדעתי זה חוסר הבנה גמור. קידושין זה לא בעלות של הבעל באשתו, למרות שבתחילת מסכת קידושין כתוב האישה נקנית, עם שלוש דרכים האישה נקנית, בכסף, בשטר ובביאה. שזה ממש מקביל לשלוש דרכים שקרקע נקנית, בכסף, בשטר ובחזקה. זה ממש דומה. אבל אפשר להראות בצורה חד משמעית, גם מהגמרא וגם מהראשונים, שזה פשוט לא נכון. ומה שמבלבל, אני חושב, בהקשר הזה, זה שהמושג קניין בעצמו, אני חושב, עבר איזשהו מטמורפוזה מבלבלת. המושג, כשאני אומר שכשאני עושה פעולה קניינית, אין פירוש הדבר שבהכרח שהדבר הזה הוא קניין שלי, שאני הבעלים שלו. פעולה קניינית זה פעולה שמכילה חלות הלכתית. זה נקרא פעולה קניינית. לפעמים אני עושה פעולה קניינית לעלום עם מילטה, כן? רק לחזק את הדבר, להראות גמירות דעת, אני ממנה שליח. אז זה מקובל, למרות שלא צריך באופן עקרוני, אבל מקובל להרים עט כזה, נכון? כמו שהנותנים שלי ממנים את הרב למכור חמץ. אז מה זה? אז טוב, השאלה אם מוכרים שם את החמץ עצמו, בפשטות זה לא מכירה של החמץ, כי אני רק ממנה את הרב כשליח, והוא מוכר את החמץ לגוי. אז מה זה הרמת העט? הרמת העט זה גמירות דעת שאני באמת נותן את הכוח הזה לרב. אני לא מכרתי שם שום דבר, אבל זה נקרא פעולת קניין.
זה ערוץ שונה
של קניין. מה?
זה באמת משהו שונה, שתי סוגי קניין.
מה זה אומר? למה זה נקרא פעולת קניין? פעולת קניין? מה זה אומר אבל? מה נקנה שם? זהו, מה שאומר, לא, מה זה שמה? הנקודה היא בדיוק זה, שהמושג פעולת קניין הוא לא בהכרח מוסב על הקנאה של דברים. זה רק דוגמה אחת. אבל פעולת קניין פירושה פעולה שמכילה חלות הלכתית, פעולה שמבטאת גמירות דעת. בהקשר של פעולות קנייניות רגילות, שם אני מכיל חלות של בעלות ואני מבטא את גמירות הדעת על ידי פעולת קניין. בהקשר של אישה, אני מכיל חלות של קידושין. ואני עושה פעולת קניין שמבטאת את גמירות הדעת לעשות פעולת קידושין. אבל זה לא אומר שהאישה קנויה לי. היא לא קנויה לי. אני עושה פעולת קניין, יש איזו שיטה מקובצת בבא מציע. הוא אומר שם, אבני מילואי מביא את זה בתשובה. הוא דן שם לגבי אכילה בתרומה. הוא אומר שם שקניין כספו הוא יאכל בו לגבי אישה. אז השיטה מקובצת שואל, אבל האישה היא לא קניין כספו של הבעל. אז איך היא אוכלת בתרומה? אז לא, הראשונים הרי לא, לא רק שהם אומרים את זה בתור אפולוגטיקה, האישה היא לא קניין של בעלה. הם מקשים מכוח זה קושייה גם במקום שכן נראה שקניין של בעלה. אז זה לא יכול להיות. האישה היא לא קניין של בעלה. אז זה לא נאמר כאפולוגטיקה, זו תפיסה פשוטה, זה ברור שזה כך. אז הוא אומר, כיוון שזה הקידושים מוכלים על ידי פעולה קניינית, אז זה נקרא קניין כספו, הוא יאכל בו. לא בגלל שהיא קניינו של הבעל, אלא בגלל שהחלת הקידושים נעשית על ידי פעולת קניין, אז לכן היא נקראת קניין כספו, ולכן היא אוכלת בתרומה. כן, הרוסה, אוכלת בתרומה. אז רואים שהתפיסה, זאת אומרת, האישה היא לא קניינו של הבעל, אלא החלות של הקידושים מוכלת על ידי פעולה קניינית. זה הכל. קוראים לזה פעולה קניינית בגלל ש... ברוב המקרים, הפעולה הנפוצה ביותר, הפעולה הקניינית הנפוצה ביותר, זה באמת הכנת בעלות. לקנות משהו, מה שאנחנו קוראים בדרך כלל לקנות משהו. אבל באמת, בלשון חכמים, פעולה קניינית היא לא לקנות משהו. פעולה קניינית פירושה לבטא גמירות דעת. בשביל שתכין חלות.
הוא אמר, מה? באמת לא
בעלים. מה?
באמת לא בעלים.
נכון, לכן אני אומר שם. נכון, כן, זה על מעשה ידיה, אפילו עליה, זאת מעשה ידיה.
לא, רואים פה שאולי בעלית כלפי האיסור, איסורים של...
שהיא שלא נגיד לביאה, אבל לא, היא לא שלא לביאה. גם לא שלא לביאה, אז גם זה לא.
היא יכול לכפות
אותה. כן, זה... יש איזה רשב"א על כתובות, על תנאי, נותני מה שכתוב בתורה בדבר שממון תנאו קיים, נראה אם זה קשור, קפצתי באסוציאציה. אז יש שם, הרי את מקודשת לי על מנת שאין לך להישאר כסות ועונה. זאת אומרת, זה דבר שבממון ולכן תנאו קיים. נכון, אתה אומר ואבי יהודה. אז הרשב"א שואל למה עונה זה דבר של ממון. עונה זה לא דבר של ממון. אז הוא אומר ש... קודם כל השאלה עצמה. למה? קונים פה משהו לביאה, כמו שאמרת קודם, אני קונה בעלות על הביאה, מה הבעיה? יש לי זכויות ביאה לאישה, בקושייה כבר אתה רואה שזה לא נכון. אתה לא קונה ביאה, זה לא עסקה ממונית. בתירוץ יש מקום להתלבל, מה הוא אומר בתירוץ שם?
זה לא זכויות ממוניות, זה זכויות
אסוריות.
זה לא זכויות ממוניות.
כל זכויות זה ממוניות. זאת אומרת, הזכות שלי ליהנות מריקוד, כן, הרי אפשר לקדש בריקוד לפניי, נכון? זה זכות ממונית. זה זכות שהיא שוות כסף, מה זה זכויות ממוניות? ממון דיברנו על מה זה כסף, זה היה אחת הסדרות הקודמות, על מה זה כסף. זה לא, כסף זה סתם ביטוי, כסף הוא ביטוי לשווי. כל דבר שיש לו שווי הוא ממון. מה זה משנה האם הדבר הזה הוא ביאה, או שהדבר הזה הוא, לא יודע מה, ריקודים, או הופעה אומנותית, או מה שלא יהיה. למה לא? זה בדיוק הנקודה, למה לא? באופן עקרוני כן, יכול למכור את זה. בדיוק, כי זה לא זכות ממונית, זה מה שאני אומר.
מישהו שהוא בעלים על הזכות הזאת ומישהו
שהוא... לא, אז לכן אני אומר, לא, זה לא זכות בכלל. כל זכות היא זכות, אין דבר כזה זכות שהיא לא ממונית. יש דבר שהוא זכות ויש דבר שהוא לא זכות. זאת לא זכות שלך, לכן אתה לא יכול למכור את זה. כל זכות היא ממונית.
האם יש קשר ישיר בין הקניין הקדושים לבין ההיתר לבוא על אותה אישה? זאת אומרת, לא ההיתר.
כן, אבל זה לא שקנית את זה. כן, זה המתיר. המתיר לביאה, זה הרב גוסטמן בשיעור פתיחה לקידושים. זאת אומרת שיש בשלוש דרכים האישה נקנית, כסף, שטר וביאה, ויש שלושה אספקטים בקידושים, האיסור על העולם, היתר לא, וקניין איסור, לא זוכר, יש לו שלושה אספקטים בקידושים, ויש שלוש לשונות של קידושים, הרי את מקודשת, הרי את מורסת, הרי את לילאינטו. והוא טוען שכל אחת מהלשונות מכילה, וכל אחד מדרכי הקידושים, מכילה אספקט אחר של הקידושים. זה מתפשט על השאר, ויש לו עצות בקידושים לדבר, שהוא עושה שם הבחנה. אם אומר הרי את מקודשת, אז יהיה דין פשטה קדושה בכולה. אם אומר הרי את מאורסת, אז לא. כי המקודשת מתחיל מצד הקדושה, ואז יש פשטה, אבל המאורסת מתחיל מצד אחר, אם אתה עשית על חצייה, זה לא יעזור. יש איזו השלכה הלכתית, לשאלה מאיזה צד אתה תוקף את מוסר הקידושים. אז זה אספקטים שונים. מה? הרב גוסטמן.
גוסטמן?
כן. אנחנו תעשה שיעורים לקידושים.
זה שאישה קונה את עצמה במיטת הבעל, באיזה מובן הקניין שלך?
יותר.
יש פה יצירת חלות?
לא, יש פה הפגת חלות. הפגת חלות. היה עליה חלות קידושים. עכשיו הנה, התפוגגה החלות קידושים.
לא עשתה שום מעשה.
כמו הפקר. מה זה הפקר? למה? הפקר זה הפגת קידושים. יש הרי מחלוקת אם מותר להפקיר בשבת. נכון? למה?
כי
הפגת חלות זה כמו החלת חלות, זה פעולה משפטית. פעולה משפטית שיש לה השלכה משפטית. במקרה הזה ההשלכה היא היעדר חלות, בסדר? או הפגת חלות.
במיטת הבעל, אף אחד לא עושה שום מעשה.
נכון, זה לא נעשה במעשה, ברור. בדיוק זו הנקודה. במיטת הבעל זה נעשה.
מה אני
עושה
בקניין במיטת
הבעל? לא, עוד פעם, מה זה קניין? התוצאה המשפטית היא שחלות הקידושין התפוגגה. זה תוצאה משפטית. זאת פעולה שהיא לא פעולה שבן אדם עשה, זה קרה, זה אירוע שיש לו השלכות שהן תוצאות משפטיות. אוקיי? תן אולי דוגמה אחרונה, אני פשוט לא התחלתי עוד את השיעור. כל אלה היה צריך להיות הערות. אני אסיים רק בדוגמה אחת. הגמרא בקידושין, בגיטין, סליחה, מדברת על מעוכב גט שחרור. והגמרא אומרת, מעוכב גט שחרור זה מישהו שהוא חציו עבד, חציו בן חורין, שבאופן עקרוני אמורים לשחרר אותו. והשאלה היא, מה קורה אם מישהו חובל בו? אז הגמרא אומרת שאם מישהו חובל בו, אז הקנס הולך לרבו. לחבול בעבד זה 30 של עבד, או שור הורג אותו. אם מישהו חובל בו, אתם אומרים, כמו שכששור הורג אותו, אז הקנס הולך לרבו, אז גם כשחובל בו, הקנס הולך לרבו. השואל תוספות, מה הקשר? הרי כששור הורג עבד, הלמד של עבד זה קנס. למה? כי זה סכום קצוב, זה לא פיצוי לפי שווי העבד. אם זה הפיצוי, אז פיצוי זה עניין ממוני. קנס זה עונש. כי הוא יודע שהסכום הוא קצוב, לא תלוי בשל השווי של העבד והכל. טוב, ברגע שזה עונש, אז לא אכפת לי שזה הולך לרבו. בסדר? אבל... אבל בחבלה, למה הגמרא מדמה, תוספות שואל, למה הגמרא מדמה את החבלה ללמד של עבד, לקנס? אז תוספות אומר, מה ליקט לקולה, מה ליקט לפלט? זאת אומרת, מה ההבדל בין להרוג חצי עבד, להרוג אותו חלקית, לבין להרוג אותו לגמרי? חבלה זה הריגה חלקית. שאלה פני יהושע, זה לא עונה על השאלה. מה זאת אומרת? אבל זה תשלום המוני וזה תשלום... זה קנס. תשלום המוני צריך ללכת למי שניזק. מי ניזק פה? מי שניזק פה זה העבד, הוא מוכר גט שחרור, הוא מופקר. הוא לא שייך לרבו במובן הממוני. הרבו לא יכול לעשות בו שום שימוש. הוא לא שייך כבר לרבו. אוקיי? אז למה הממון... למה הממון... כן, זה לא חצי עבד 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 אני לא זה שניזוק, אני לא יכול לעשות בו שום שימוש, העבד כבר לא שייך לי, מבחינה ממונית. אז למה החבלה הולכת לרבי? אני חושב שנדמה לי שזה גם מה שאני מתכוון הפני יהושע, היה לי ויכוח על זה עם הנגיד שיעור שלי פעם, לפני הרבה הרבה שנים. אבל אני טוען שזה גם מה שהפני יהושע אומר שם, הטענה היא ש... בהקשר של עבד מחלקים בין קניין ממון לקניין איסור. זה לשון של אחרונים, לא לשון של הגמרא, אבל ככה קוראים את זה. יש לה אדון בעבד קניין איסור, זה הסטטוס של העבד, יש קניין ממון, שהוא יכול לעשות בו שימושים, אבל הוא שייך לו, כמו בהמה, אוקיי? עכשיו, כשהעבד הוא מעוכב גט שחרור, כשהפקרתי את העבד, אז קניין הממון פקע, נשאר רק קניין האיסור. מה זה אומר קניין האיסור? למה זה נקרא קניין איסור בכלל? מה זה קניין? התשובה, אני חושב שהנקודה היא שהעבד הזה הוא עדיין עבד שלי, בלי שום השלכה ממונית. יש את המצב המטאפיזי, יש עליו חלות בעלות שהוא שלי. לכן זה נקרא קניין איסור. אבל אין לי שום זכות ממונית.
זה באישה או שבאישה
זה אותו דבר? מה? באישה שבאישה זה אותו דבר. באישה זה המצב הרגיל.
חלות נגמר כשהוא נכנס חלות חדש.
מה?
חלות מפסיק רק כשנכנס חלות אחרת.
או כשאתה מפוגג אותה, אם אתה נותן לו גט.
או מפוגג.
כן, כן. ולכן מה שקורה, ברגע שזה עבד שלי, אם חבלת בו, זה הולך אליי. כי הוא באמת שלי. אני אמנם לא זה שניזוק, כי לעשות שימוש בעבד אני לא יכול. אבל אני עדיין הבעלים שלו. אני הבעלים, גם ברמה המשפטית אני בעלים, רק הבעלות הזאת לא נותנת לי שום זכויות. שום זכויות, העבד הוא מופקר, מבחינת הקניין הממון שיש לי בו. אבל פה אנחנו רואים הדגמה יותר חזקה, אני חושב למה שרוגצ'ובר אומר, כי פה אנחנו רואים את ההבחנה הזאת, מכניסים את הרגל בין הדלת למשקוף, כן? את ההבחנה הזאת שאני אומר, חלות הבעלות קיימת בלי שום השלכה ממונית. אין לי שום זכויות בעבד. אבל הוא עדיין שלי. שלי לאיזה עניין? לא יודע שאני יכול לנענע אותו בסוכות. לא יודע לעניין מה. הוא שלי, אבל אין לי שום זכויות ממוניות. זה בדיוק הנקודה. זאת אומרת, יש פה ניתוק בין המצב המטאפיזי לבין ההשלכות המשפטיות, מה שמוכיח שיש דבר כזה, מצב מטאפיזי, בבסיס הזכויות המשפטיות. ולכן יכול להיות סיטואציה שבה המצב המטאפיזי יהיה, אבל הזכויות המשפטיות שהן בדרך כלל נגזרות ממנו לא יופיעו, כמו במקרה הזה. זה צריך להניח כמובן עוד הנחות לגבי תשלומי נזיקים. גם יש פה עוד הנחה לגבי מה שניתן שזה לא הולך לפצות את מי שניזק, אבל זה כבר אופרה אחרת.